שלום עליכם, ערב טוב. ערב פסח. ערב טוב, חבוד. ערב פסח, ברשותכם, סליחה, מה? זוכר את השם? בנימין חיים. השיעור מוקדש, עמלוי לנשמתו. חברים ביחד בישיבה. יצחק בנימין בן חיים סלומון, זיכרונו לברכה. שהיום, יום פילתו כ"ה באדר. ובכן, בשבועיים הקרובים, בשיעורים שקרובים לפסח,
יש להם מיקרופון?
לא שומעים טוב? אין מיקרופון.
אנחנו שומעים, אבל הוא קולט את זה?
כן, כן. כן, כן, הוא קולט. אני לא קולט אותו תמיד. זה מה ששאלתי, נכון, דרור? אנחנו מסודרים. הנה, פה. נביא את כל הפיצ'פקס כבר. אז בשני השיעורים הקרובים אני מבקש לחרוג קצת מהפרשה, להיכנס לכבוד פסח. זקה פעם אחרונה, סבא, בכבוד, בכבוד. זהו, זהו, פעם אחרונה, אחרונה. חבוד, סבא מוישי. זה לא שאתה איחרת, אני הקדמתי. זה ברור. רק בשביל שפעם אחת אני אקדם. אז בשני השיעורים הקרובים אני מבקש להיכנס ככה קצת לענייני הפסח, להגדה של פסח, כמה שנוכל. טיפה נחרוג מתחילת ספר ויקרא, ובעזרת השם אשתדל להשתלב בו מיד אחרי פסח. בשתי מצוות גדולות אני מבקש לנסות לגעת בשיעור הזה, בשיעור הבא. שהן בעצם שתי המצוות שבגדול מקיפות את פסח. המצווה הראשונה היא השבתת חמץ. המצווה השנייה היא סיפור יציאת מצרים. כשהרמב״ם מקדים את הלכות חמץ ומצה, פותח את מה שהוא יכתוב בכל הלכות חמץ ומצה, כמו כל פעם בהלכות, הוא הרי מקדים את ההלכות שבהם הוא יעסוק. אז בואו נראה מהן ההלכות שבהן הוא עוסק, והן מקיפות את כל ענייני חמץ ומצה. זה לא הלכות קורבן פסח. זה אני מדגיש, יש לנו את הלכות קורבן פסח, ואני מקווה ונתפלל ביחד שבשבוע הבא נעסוק רק בהלכות קורבן פסח למעשה, בלי כל מיני פטנטים. אבל זה לא בהלכות חמץ ומצה. הלכות חמץ ומצה מופיעות, אני קורא את הפתיחה שלו, שמונה הלכות, שמונה מצוות. הרמב״ם הרי מונה במניין המצוות, בפתיחת כל מניין הלכות, אז הוא מונה במניין המצוות את המצוות הרלוונטיות באותו הספר או באותו החלק. הלכות חמץ ומצה, יש בכללן שמונה מצוות. שלוש מצוות תעשה וחמש מצוות לא תעשה. ואני קורא את כולן, ומיד תראו שמה שאמרנו בהתחלה בנוי על זה. א', שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה. איסור אכילת חמץ, ואיסור אכילת חמץ מי"ד בחצות, אנחנו מקפידים על שעה חמישית, אבל האיסור מן התורה הוא מי"ד בחצות היום, שהוא הזמן הראוי לקורבן פסח, שנאמר לא תשחט על חמץ דם זבחי. המצווה השנייה שהרמב"ם מונה, להשבית שאור מארבעה עשר, להשבית שאור, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. המצווה השלישית, שלא לאכול חמץ כל שבעה, לא רק ביום י' אלא כל שבעה. אגב, י' הוא לא חלק מהשבעה, שבעה מתחיל בתת וב. הרביעית, שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה, לא ניכנס לכל הפרטים עכשיו, חמץ, תערובת חמץ. החמישית, שלא ייראה חמץ כל שבעה. השישית, שלא יימצא חמץ כל שבעה. שש המצוות הראשונות מתוך השמונה עסוקות במה? חמץ. ואז מופיעות שתי מצוות נוספות. מצווה שביעית, לאכול מצה בלילי הפסח. למרות שאנחנו אוכלים מצה כל שבעה, אבל המצווה מן התורה לאכול מצה היא בלילי הפסח. בשאר הימים אסור לאכול חמץ, אבל המצווה לאכול מצה היא בלילי הפסח. והמצווה השמינית, לספר ביציאת מצרים באותו הלילה. אז בעצם אמרתי בהתחלה שתיים, קראתי לזה חמץ ומצה, שלוש מצוות אנחנו עסוקים בהן. חמץ על כל השלכותיו, שהמצווה הראשית שלו היא תשביתו, נגיע לזה עוד מעט. המצווה השנייה היא בערב תאכלו מצות, מצוות אכילת מצה בליל הסדר. והמצווה השלישית היא כל ליל הסדר, ההגדה, מצוות סיפור יציאת מצרים. זאת המצווה שכתוב בה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ומצווה להודיע לבנים, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. וזאת מצוות הסיפור שמתקיימת במגיד. אז אלה שלוש המצוות שצריך לטפל בהן כאשר רוצים להיכנס ככה במכלול לפסח. ואני רוצה לעסוק היום מעט מאוד בתשביתו, ניכנס אל התשביתו יותר בעזרת השם בשבוע הבא, פחות במצא, יותר בסיפור יציאת מצרים, אבל גם השבוע וגם בשבוע הבא ננסה איכשהו מתוך ההגדה לגעת בשלוש המצוות הללו. שימו רגע את מצוות המצה בצד. גם במצוות תשביתו וגם במצוות סיפור יציאת מצרים יש קושי ויש עניין גדול מאוד לברר את ההגדרה, מהי המצווה ומה המיוחד בה. אני אסביר את דבריי. אני אתחיל במצוות סיפור יציאת מצרים. מה הבעיה? מתי צריך לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים? מתי אנחנו מצווים להזכיר את יציאת מצרים? כל יום, ובהגדה גם מתחדש לנו שכל לילה. נכון? אם שכחנו, אז ההגדה מזכירה לנו, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. נכון? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. ולכן צריך להזכיר את יציאת מצרים כל יום וכל לילה. גם ליל הסדר הוא לילה, נכון? גם הוא לילה בתוך השנה. הדבר הראשון שנצטרך להבין בהגדרה, מהו עניין הסיפור של יציאת מצרים שלא מתרחש בכל לילה ולילה בעצם הזכרת יציאת מצרים? למה מצוות זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים היא שונה מהמצווה של למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים? מלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, אנחנו לומדים שצריך להזכיר את יציאת מצרים בלילות. ולזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, אנחנו לומדים שצריך להזכיר את יציאת מצרים בליל תתווה. כך פותח הרמב״ם את מצוות העשה של הסיפור, פרק זין בחמץ ומצא. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ומניין שבליל 15, אולי זכור את היום הזה באופן כללי? תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אם כן, הדבר הראשון שנצטרך לברר בעניין סיפור יציאת מצרים זה מהו ההבדל במהות בין מצוות זכור את היום הזה לבין מצוות למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. זה אותה פעולה בתורה. פה כתוב זכור, פה כתוב למען תזכור. מה עושים? אז אני יודע מה עושים. שואלים שאלות ועושים ליל הסדר ואוכלים מרור ואוכלים מצה ועושים כורך ויש אפיקומן ויש בלה. אני יודע מה זה סיפור יציאת מצרים בהגדרה התורנית שלו. מה ההגדרה? זו שאלה אחת בסיסית כשרוצים להבין את המצווה הזאת. ולכן אמרתי, מצוות סיפור יציאת מצרים היא מצד אחד מצווה מופלאה, היא פעם אחת בשנה בליל הסדר, אבל מצד שני זו מצווה שאנחנו מקיימים אותה באיזושהי צורה כל יום ביום, ערב ובוקר. והיא בכל זאת צריכה להיות מחודשת, מיוחדת, שונה, לא שייכת בכלל למצווה שמתרחשת כל יום ביום. זו נקודה אחת שצריך להבין. המצווה השנייה שאני רוצה לעסוק בה במעט היא המצווה של תשביטו שאור מבתיכם. אך ביום הראשון, כך אומרת התורה, תשביטו שאור מבתיכם. מה פירוש תשביטו? מגדיר הרמב״ם בפרק שני בהלכה הראשונה, מצוות עשה מן התורה להשביט החמץ קודם זמן איסור אכילתו. קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. אבל אולי ביום הראשון הכוונה היא בתתוו. למה קבעת שביום הראשון הכוונה היא ערב תתוו? ומפי השמועה למדו שראשון זה הוא יום 14. וראיה לדבר מה שכתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. והרי דם זבחי קורבן הפסח קרב ב-י"ד, ב-14. כלומר, לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים. ושחיטת הפסח הוא יום 14 אחר חצות. ומהי השבתה זו האמורה בתורה? כאן נמצאת הנקודה שאנחנו רוצים להבין. תשביטו, איך? אנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא שובט. אבל איך אני יכול לשבות? איך אני משביט חמץ? איך אני משביט מציאות? ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר וכדבר שאין בו צורך כלל. זהו, זה סוף המצווה מן התורה. ועכשיו תשמעו מהו הקושי. ומדברי סופרים באו חכמים. וכאן אנחנו היינו רוצים להמשיך את המשפט ואמרו יש לנו עוד כמה תוספות, אבל בהמשך תראו שזה בכלל לא מדויק. ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביטין החמץ בלילה מתחילת ליל 14 לאור הנר. כלומר מן התורה איך משביטים? בלב. עכשיו תשמעו את הבעיה, כדי להשביט חמץ מה אני צריך שיהיה? שיהיה חמץ. מצוין. בשביל להשביט חמץ אני צריך שיהיה חמץ. מתי מצווה להשביט את החמץ? ביום י"ד. מה לימדו אותנו חכמים לעשות בליל י"ד? בדיקת חמץ ולוודא שאין חמץ. אז מה נשאר להשביט? ראיתי מישהו שכותב שמדבר תורה יש מצווה תשביטו. באו חכמים ואמרו תשביטו את התשביטו. קורה פה דבר מאוד מעניין. בדיקת חמץ שנתפסת כחלק מלהפוך את ההשבטה למשהו יותר ממשי, והפוך על הפוך, מבטלת בכלל את ההשבטה. כי אם כשאני בודק חמץ אני מצהיר שאין חמץ, אין חמץ, עכשיו אין לי מה להשבית. הוא חזל, למה לבדוק? שמה ימצא עוגה ומוסקה יפהפייה בפסח, ואם הוא ימצא אותה אז הוא ימלך על מה שהוא ישבית, כי מה לעשות, העוגה יותר יפה ממה שהוא ישבית בלב, ואז הוא יגיד השבטתי, השבטתי, אבל מי סליחה? או השבטתי, אבל לא משנה מה בדיוק. זה דבר מאוד מעניין. מן התורה צריך להשביט. באו חכמים והוסיפו מספר תוספות להשבטה, כשריפה, אבל בפועל בעצם נעקרה השבטה. ועלי התוספות במסכת פסחים אומרים, נכון? נכון? נעקרה השבטה. ויש לחכמים כוח, תשמעו את ההגדרה, יש לחכמים כוח לעקור דבר מן התורה משום תקנה. דוגמה, מה קורה כאשר ראש השנה חל בשבת? תוקעים בשופר או לא תוקעים? לא תוקעים. התורה אמרה בפירוש תקעו. אבל ראש השנה חל בשבת, באו חכמים ואמרו שיש גזירה. מה הגזירה? שמה יתעסק, שמה יתלטל, שמה ילך ללמוד. אז משום הגזירה שהם גזרו, הם ביטלו את תקיעת השופר באלף בתשרי. ראש השנה הוא חל יומיים. אז תוקים בבית, אבל באלף בתשרי, תוקים או לא תוקים? לא תוקים. איך אפשר? הרי התורה אמרה תקעו. אלא שיש לחכמים כוח לעקור דבר מן התורה משום גזירה. וחז"ל מסבירים לנו שהכוח הזה לעקור דבר מן התורה הוא לא בקום ועשה פעולה שאסור חס וחלילה, אלא בשב ואל תעשה. כלומר, אל תשבית. אל תשבית. דבר מאוד מעניין. התורה אמרה תשביטו, אני מבין למה הם חששו בשופר. הם אמרו שמה יתעסק, שמה יתפטל, שמה ילך ללמוד. צריך להבין את זה. מה הנקודה בתשביטו? זו מצווה מעניינת מאוד, כלומר מצווה תעשה מן התורה היא תשביטו. היא תגלית אדירה. אדם יכול להשביט בליבו חמץ. אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. באו חכמים ואמרו, עזוב את התשביטו, תבדוק חמץ, תבאר את החמץ. אגב, על מה ממרחים? שקידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. מה כתוב בתורה? תשביטו. ומה פירוש תשביטו? ביטול. למה לא לברך על המצווה שנאמרה בתורה? הרי בתורה נאמר תשביטו, והנוסח הכי הגיוני היה צריך להיות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להשביט. ממתי יש מצווה מן התורה? וגם בשופר לא קיים. ממתי יש מצווה מן התורה שאני מברך לא על הפעולה שהתורה אמרה, אלא על הפעולה שחז"ל הוסיפו? בכלל מרתק. מתי אני מברך על מצוות ביאור חמץ? מתי?
היום.
מתי אני מברך על מצוות ביאור חמץ? בבדיקה. בליל 14. אז אני מברך על מצוות ביאור חמץ שתתרחש מתי?
מחר.
אז אומרים לי עכשיו זה מתחיל, זה בעצם מצוות הביאור. שאלה של המארץ, למה סיבחו לנו את החיים? אני מבין שאפשר ללמוד על זה 100 שעות, אבל בשביל מה לסבך את החיים ליהודי פשוט? מה עשיתי? כתוב בתורה תשביטו. אתה אומר לי שתשביטו זה לבטל בלב, לעצום את העיניים, לימדו אותי בגן, אני אעצום את העיניים ויבטל בלב. אתם לא יודעים איך מבטלים בלב? אני אגיד לכם איך מבטלים בלב. גומרים לשחק, אין מלפניי, אין מאחוריי, אין מהצדדים, דג, נכון? מבטלים בלב. זה בפה. יש שיטה בראשונים שחייבים גם בפה, בסדר, אז אני אגיד אין מלפניי, אין מאחוריי, כל איזה מחפואים, דג מלוח, אמרנו. אתה רוצה שאני אהיה בלב? בלב. לעקור את ההשבטה, לברך על ביאור ולא על ביטול. מי נגד מי? למה? מה קרה? מה קרה? טוב, השאלה היא כל כך טובה שנתחיל בסיפור יציאת מצרים. במצוות הסיפור צריך לדון בהרחבה ולא ניכנס לכל עכשיו, אבל ההבדל המהותי בין המצווה של ליל 15 למצווה של כל יום ויום מתבטא בזה שבליל 15 בניסן אני יוצא ממצווה. בכל יום ובכל לילה אני זוכר שיצאתי ממצרים. בליל 15 אני יוצא ממצרים. אני אתחיל את הדברים בתזכורת של דברי החתם סופר הנפלאים שאני כל שנה מזכיר אותם מחדש, כי הוא מגדיר את זה הכי טוב בעולם. אותה שאלה מפורסמת שהחתם סופר שואל ועונה, למה לא מברכים, שואל החתם סופר, על מצוות סיפור יציאת מצרים? הרי זו מצווה מן התורה. עונה החתם סופר, מברכים. איפה מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? לא מברכים. המצווה היא המגיד. ולא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. ולא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו והגדת. לא מברכים. אומר החתם סופר, כן מברכים. מתי? כשהוא מסיים את המגיד ומברך בסוף המגיד, בסוף ההגדה, על הכוס השני, הוא מברך שהגיעה לנו וגאל את אבותינו, כן השם אלוקינו יגיענו לנגלים ולמועדים אחרים, ססים ושמחים, נכון? ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. אומר החתם סופר, הברכה הזו היא הברכה על סיפור יציאת מצרים. ולכן, בברכה הזו לא כתוב רק ברוך אתה השם גאל ישראל, אלא כתוב ברוך אתה השם אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כמו שעכשיו סיפרנו. כל נוסח הברכה הוא מה עשינו עכשיו, קיימנו מצוות סיפור יציאת מצרים. נהדר. שואל החתם סופר, אם זה כל כך נהדר, אז למה מברכים את זה אחרי המגיעים? הרי כל ברכת מצוות מברכים, נו, לפני קיום המצווה מברך, עובר לעשייתן, אז למה מברכים על המגיד אחרי? עונה החתם סופר, זה צריך לחזור על זה כל פעם, כי זה היסוד. עונה החתם סופר, תשובה מדהימה. יש לזה רק דמיון אחד. מה? גוי שטובל לגירותו. גוי טובל לגירותו. אין עוד דמיון למצווה שמברכים עליה אחרי. תחפשו, נטילת ידיים זה לא אחרי כי עוד לא ניגבתי. נר שבת זה העניין של שבת ואמירות. אין עוד מצווה שמברכים אחרי. גוי טובל לגירותו. זה הברכה אדירה. נו, אתה היית רוצה שהוא יברך על התפילה? אם כשהוא גוי, איך יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו? לא קידשנו במצוותיו, מה הוא מדבר? אלא מתי הוא יכול לברך? נו, אחרי שהוא טבל. נכון. רבונם תקנו שאחרי שהוא ברך יטבול עוד פעם. בסדר, נחמד, נחמד, אני בעד. אבל בפועל, מתי הוא יכול לברך? נו, אחרי שהוא טבל כי לפני כן הוא מה? נו, גוי, אומר החתם סופר. כל יום וכל לילה מזכירים את יציאת מצרים. אבל הלילה אמרנו, הלילה יוצאים, כלומר הלילה נכנסים, כלומר הלילה עבדים, כלומר כשאתה אוכל מרור אתה עבד, איך אתה יכול לברך על יציאת מצרים? אתה עכשיו עבד. אתה יודע מתי תברך? כשתצא. כשתצא תברך. לבד. כל עוד לא יצאת, אתה בפנים. אלא מה, אתה לא מרגיש כך? אז תתחיל להתכונן, להרגיש מה שצריך בלילה. אחרי, אתה מבזבז את הזמן. בליל הסדר זה באמת. לבנים של ילדים, כל השנה זה תרגיל הרבש. בליל הסדר זה כל האוגדה בתרגיל ברטור. אש אמיתי. הפעם יוצאים. על זה אומר הרמב״ם, ואנחנו מזכירים את זה בהגדה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא עצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים ממשיכה אגדה לא את אבותינו בלבד גאל השם אלא אותנו וכולי וכולי נכון? שויין? לכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח וחוזרים אחורה מעשה ורב לזר ורב יהושע ורב לזר בן עזריה שמרבים לספר ביציאת מצרים וככה. לפי זה אגב גם מובנת מאוד הברכה. לכאורה הברכה הייתה צריכה לכתוב ברוך אתה השם אשר גאל את אבותינו ואותנו ולא אשר גאלנו וגאל את אבותינו. נכון? הסדר היה צריך להיות אשר גאל את אבותינו ואותנו. כן, השם אלוקנו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים. זה לא דומה למה שבתפילה אנחנו מתחילים אלוקנו ואחרי זה אלוקי אבותינו. שם זה לפני שזה תפילה עכשיו. זה מפותח באלוקנו. אבל כאן אני סיפרתי בסיפור. אז על מה סיפר הסיפור? נו, רבותינו. בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבה. נכון? אז זה היה צריך להיות הסיכום, אשר גאל את אבותינו, הוא גאה לנו ואותנו. אבל לא כך כתוב. כדי להתלאות. כי הלילה אני הייתי במצרים. אז אני מדבר עליי. אז אני אומר, ברוך אתה השם, אשר גאה לנו. חסידים, פולנים אומרים אשר גאה לנו. אז אומרים, ברוך אתה השם, אשר גאה לנו. נון בית. גם אבותינו היו איתם. בטח. זוכרים שאבותינו היו איתם? זה היה מזמן. אבל גאה לנו זה היה עכשיו. אז ברוך אתה השם, אשר גאה לנו. וגאל את אבותינו. בפני פלאות. לפי זה מובן לגמרי הסדר של הברכה. אולי זה מה שמביא את הסברה להגיד, שהברכה הזו היא באמת על המגיד, כי היא מספרת על הסיפור יציאת מצרים שלי. טוב. אבל איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה בליל הסדר? את זה צריך לשאול לפני ליל הסדר. ומה בעצם אנחנו אמורים לקחת איתנו מליל הסדר? בסוכות אומרים לי לזכור שהיו ענני כבוד. בסדר? לא אומרים לי את זה שוב כל יום וכל לילה. אז בסוכות עוסקים בענני הכבוד. אני צריך לקחת איתי את נושא ענני הכבוד לכל השנה. יש משהו שאני צריך לקחת איתי מליל הסדר. לצאת ממצרים, איך עושים את זה? מה התחושה הזו שאני יכול להיכנס ולצאת ולהרגיש באמת את הבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? אני אחזור להגדה, אבל אני רוצה להתחיל גם על מצוות סיפור יציאת מצרים וגם על תשביטו מהמקום הרוחני הפנימי שלהם, המאוד עמוק שלהם. יש בסיפור יציאת מצרים דבר, בזיכרון יציאת מצרים דבר מעניין מאוד. לא רק בליל הסדר וכל יום בהזכרת יציאת מצרים אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אלא אין עוד דבר בעולם שאנחנו עושים יותר מלהזכיר את יציאת מצרים. בכל מצווה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. בכל אכילה, בכל ברכת המזון, בכל תפילה. אין עוד דבר שאנחנו עושים כל הזמן יותר מלהזכיר את יציאת מצרים. תחזיק אותו. נו, ולמה אנחנו מחכים שבעזרת השם? שבוע הבא נעסוק בקורבן פסח. נו, ואחרי זה? יהודה שלמה. ואז נוכל כבר סוף סוף לשכוח את יציאת מצרים. די מתסכל. תראו לכם, מלמדים ילד משהו כל הזמן, בסוף אומרים לו, ובעזרת השם, בסוף תשכח. אבל אל תשכח לשכוח. כי השאיפה היא לשכוח. כי הרי בן זומא אומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים. כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך הימים, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אבל הלכה כמו מי? כמו בן זומא. כי אנחנו מזכירים יציאת מצרים כל לילה. זאת אומרת, שבימות המשיח נזכיר או לא נזכיר? לא, לפי בן זומא לא מזכירים. עוד פעם, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. תמיד מתבלבלים בזה. ימי חייך הימים, כל ימי חייך לפי בן זומא הלילות. והחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אומרים חז"ל, חכמים ובן זומא התווכחו. וחכמים אמרו לבן זומה, בסוף, לשיטתנו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה לגמרי, אלא שתהה יציאת מצרים תפל, והגאולה האחרונה, שיעבוד גלויות, עיקר. אבל לשיטתו של בן זומה, מה יקרה? תעקר לגמרי יציאת מצרים. לשיטתו של בן זומה, לא שמים לב לזה, לשיטתו של בן זומה, לעתיד לבוא, לא יזכירו בכלל את יציאת מצרים. ואם, אתם מגיעים למה? כי אם אני לקחתי את הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ולמדתי ימי חייך הימים ואת הכל השתמשתי למה? כל בא להגיד לפי בן זומה, לפי ההלכה, לפי מה שאנחנו פוסקים, כל בא להגיד שמתי מזכירים יציאת מצרים גם בלילות, אז בלשון הלימודי, אז אין לי לימוד פנוי להגיד שבימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים. זאת נשארת שיטת חכמים, נכון? רבים, אבל פסקו פה כמי, כבן זומה. למה רבי אלעזר בן עזריה היה צריך לחכות עד שדרשה בן זומה? הרי בן זומה דרש את זה לפני כן. אז למה היה צריך לחכות? זה לא שבאותו לילה בן זומה דרש. למה היה צריך לחכות? בן זומה דרש, אבל הוא היה יחיד בהלכה כרבים. באותו לילה שרבי אלעזר בן עזריה עומד שם, פסקו כבן זומה לפסוק כמור. אז אם פוסקים כמור, אז פוסקים לגמרי כמור. אז מה לעתיד לבוא? אין יציאת מצרים. יש כאן נקודה אדירה שאנחנו נוגעים בה מהמון כיוונים, לא נספיק את כולה היום, רק נתחיל, אבל זו נקודה עצומה. יציאת מצרים היא לא סוף הדרך, היא לא סוף הגאולה. יציאת מצרים היא עצם החיים שלנו, כל שנייה ושנייה. כל דור ודור וכל יום ויום וכל רגע ורגע אני צריך לצאת ממצרים. ממצרים יצאנו, אבל אנחנו ממשיכים להיות מחויבים כל הזמן באזכור שאנחנו עדיין במצרים וצריכים לצאת ממנו. אנחנו לא יכולים לברך על המגיד לפני שאנחנו עברנו את כל התהליך. מצרים היא מציאות שמכאן ואילך כל גלות, כל עיכוב, כל מיצר שלא מאפשר לאור האינסופי להופיע בעיקרי מצרים. על אותו פסוק נפלא בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. זוכרים? מסביר רש"י על הפסוק בשיר השירים. זה נאמר על אותה שעה שרדף פרעו אחריהם והשיגם חונים על הים. ואין מקום לנוס לפניהם מפני הים ולא להיפנות מפני חיות רעות. פרעו רודף. זוכרים? ויוגד לפרעו למור כי ברח העם. פעם הבאנו את האדמור הזקן שאומר, למה לברוח? תצאו, תעשו מסדר מחובר, תצאו. הרי פרעה בסופו של סיפור אומר קום וצאו. האדמור הזקן אומר את אותה תשובה מדהימה, לא בגלל פרעה ברח, בגללנו ברח. אם לא הייתי בורח, הייתי נשאר שם. פרעה הוא לא הבעיה, פרעה אמר קומו צאו. אני צריך לברוח. פרעה עודף ומשיג את ישראל חונים על הים, ואין להם מקום לנוס לפניהם מפני הים ולא להיפנות מפני חיות רעות, למה היו דומים באותה שעה? רש"י במדרש. ליונה שבורחת מפני הניץ. היא נכנסה לנקיקי הסלעים, היא בורחת מהניץ. אז היא נכנסה לנקיקים. והיה הנחש נושף בה. תיכנס לפנים, הרי הנחש. תצא לחוץ, הרי הנץ. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. תיכנס לפנים, הרי הנחש, תצא לחוץ, הרי הנץ. הראיני את מראייך. מה זה? רש"י, את כישרון פעולתך, למי את פונה בעת צרה? הבנתי. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראי, השמיעיני את קולך, ויצעקו בני ישראל אל השם בתער שמתם. יונתי בחגבי הסלע, זאת ההבנה העמוקה שהדרך להגיע בעצם לגאולה השלימה, שרק אז אפשר יהיה לשכוח את מצרים. אתם יודעים למה לעתיד לבוא נשכח? כי לעתיד לבוא יהיה עולם שבו לא יהיו ניצים ונחשים. ואז אין שום עניין לזכור את מצרים. אין מיצרים. אין חגבי סלע. במושגים עמוקים, אור אין סוף. לא יהיה אז אור ממלא כל עלמין, והיינו מתלבש בנקיקים, אלא אור סובב כל עלמין. גם חכמים לא נחלקים שאז יציאת מצרים לא תהיה העיקר, אלא חכמים אומרים לא ייתכן שהיא לא תהיה תפל. בן זומא אומר לא, אז לא יוזכר בכלל יציאת מצרים. בהרבה מקומות אנחנו מכירים הרבה מצוות שבתהילות לעתיד לבוא. זאת הסיבה. כי הרבה מצוות שאמורות להוציא אותי מהנקיק הזה שבו הנץ מלמעלה והנחש מלמטה, נועדו פשוט כדי שאני אוכל להתחבר אל המקום הנכון. לעתיד לבוא, יש הרבה מצוות שבטלות. רבי נתן, תלמידו של רב נחמן, אומר על זה בליקוטי הלכות, ואני קורא כמה משפטים מדהימים. מה זה בכל דור ודור חייב אדם? זה כל כך חזק. בכל עניין זה עובר על כל אדם בעת שרוצה לכנוס בעבודת השם. שהיצר הרע וחילותיו, שהם בחינת פרעו ומצרים, רודפים אחריו בכמה מיני רדיפות. לכל כוחם מחמת הדינים שיונקים מהם וכולי וכולי, ועל ידי זה רודפים אותו מכל הצדדים בכמה מיני מניעות ועיכובים וייסורים ובלבולים רבים. והוא ממש כמו שהיה יציאת מצרים, שמאחוריהם רדפו המצרים אחריהם, ומלפניהם היה הים סוער ומצדדיהם חיות רעות, עד שלא היה מקום לנוס בשום צד, כמו יונה שבורחת מפני הנץ. וממש בחינות אלו עוברים על כל אדם הרוצה לכנוס בעבודת השם יתברך. עוד רגע הוא אומר, אבל ראינו שלפעמים זה לא, שהולך יותר בקלות. ואז הוא יגיד תשובה ברורה, סימן שזה לא רציני. אם הולך בקלות, לא רציני. כי מי שרוצה לכנוס לעבודת השם יתברך הוא בחינת יציאת מצרים ממש. כי עיקר יציאת מצרים הוא מה שיוצאים מטומאה לטהרה. מטומאת וזוהמת פרעה ומצרים לקדושת וטהרת ישראל, כמו שכתוב, והוציאך את העם ממצרים, רק אז תעבדון את האלוקים על ההר. וזה מוכרח לעבור על כל אדם בכל זמן, בכל דור ודור. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כשבחינת פרעה ומצרים שהם מסית רעך וחילותיו רודפין אחר האדם בבלבולים ומחשבות רעות רבות מאוד, ואין לו מקום לנוס, יודעים מה קורה אז? שבר נוראי. אין על מי לבנות את זה. הכל מתפרק. כל מה שהאמנת בו מתמוטט. הנץ מלמעלה והנחש מלמטה. הנחש מלמטה יכול להיות שהיה פעם נחמד. ופתאום שם יתברר לך שהנחמד נחש. והנץ מלמעלה. ואין לו מקום לנוס לא לפניו ולא לאחריו, ולא מן הצדדים, כי מכל צד מסבבין אותו בכמה מיני בלבולים ומניעות ואיסורים. שמו טוב. אזי, זה גבל, זה דבר שצריך לתלות אותו. אם ירצה להסתכל לאחוריו, אני חשבתי בזמן האחרון, יש פסוק נפלא בקהלת, השאלנה לימים הראשונים, אשר היו טובים מאלה, ואז קהלת אומר, לא מחוכמה שאלת על זה, אל תשאל על הימים הראשונים. ההסבר הרגיל הוא, אל תשאל פעם אברהם, יצחק, יעקב, אל תשאל על הימים הראשונים שלך, תפסיק להתרפק על נוסטלגיה, כי לא מחוכמה שאלת. האיסורים באו לא כדי שתביט מאחור. מאחורה יש נץ. אבל הוא לא היה נץ. אבל בכל זמן ובכל דור ובכל אדם. אז אם ירצה להסתכל לאחוריו, בוודאי יתגברו חס ושלום יותר. כנ"ל. על כן אין תקנה כי אם שיצעק אל השם ממקום אשר הוא שם, ולא יפנה ויסתכל לאחריו כלל. כי כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים וקבלת התורה, ואחר כך וכל המלחמות לכבוש ארץ ישראל, וכל מה שעבר עלינו אחר כך, הכל כאשר לכל עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם, שבהכרח שיעבור עליו כמה מימי מלחמות בלי שיעור, ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק בעבודת השם, מתגברים בכל פעם יותר. ובפרט בהתחלה, בהתחלות. מישהו פעם אמר לי, אז למה זה תמיד קורה לי? אני כבר מזמן לא בהתחלה, והוא ענה בעצמו, אני היה לי באמת רק בהתחלה. כמו שהיה ביציאת מצרים, שתכף כשבא משה אל פרעה להוציא את ישראל, התקרה בהם ביותר. אתם יודעים מה אומר לנו רבי נתן? אתה יודע מה זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו ממצרים? למדת כבר את כל הפרשות כאילו זה עליך או לא? עשינו חזק חזק ונתחזק על ספר שמות. עכשיו, למדת את הפרשות שמדברות עליך הכל או לא? זה ממשיך להיות אקסודוס? זה ממשיך להיות אבותינו ואותנו, או שזה כבר הופך להיות אותנו ואת אבותינו? שתכף כשבא משה אל פרעה להוציא את ישראל, התגרה בהם ביותר ואמר תכבד העבודה וכו', כי הסית רעך כשרואה שבא צדיק אמיתי בחינת משה ורוצה להוציא איש הישראלי מגלות נפשו, הוא מתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר, הוא מכביד עליו עול העולם הזה והתאבות והפרנסה, עד שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב להשם יתברך. אבל דרך ישראל עם קדוש שהם תופסים אומנות אבותיהם בידיהם, ובכל פעם הם צועקים אל השם, יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראיך. מה מראיך? קולך. על ידי זה הם מכניעים בכל פעם פרעו וחילותיו שהם עשית רעך וכיתותיהם. יש רק דרך אחרת שהנחש מלמטה והנץ מלמעלה ייעלמו. אין נחש, אין נץ, אין עוד מלבדו. אבל אף על פי שמכניעים, הם חוזרים ומתגברים בכל פעם, וכן פעם אחר פעם, כמה פעמים, כמו פרעו, שבכל עת שבא לה באיזה מכה נכנע קצת, אבל אחר כך חזר והתגבר, כמו שכתוב, היחזק לב פרעה ויחבד את ליבו וכו'. ואפילו אחר שהביא השם יתברך עליו כל העשר מכות, והוכרח להוציא את ישראל ממצרים, חזר וקיבץ כל חילותיו ורדף אחריהם. וכמו כן ממש עובר על כל אדם בכל זמן, וכל אחד יכול להבין בעצמו כל זה לפי בחינתו וערכו, איך שעוברים עליו כמה עליות וירידות כמה וכמה פעמים, שכל זה נמשך מבחינת גלות מצרים. אבל בימות המשיח לא נזכיר, כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים. ואפילו לאחר מתן תורה, שכבר פסקה זו המתן והיה להם חירות ממלאך המוות וזכו לקדושה נפלאה ונוראה, אף על פי כן התגרה בהם אחר כך עד שהחתיק צטם בחטא העגל. ועל כן אמרו רבותינו זל, ואל תאמין בעצמך עד יום אותך. הוא ממשיך אחר כך ואומר, ואיך פרעה התחיל את הכל? הווה נדחק מעלו. אתם יודעים מה השיטה של פרעה? כן, אבל עכשיו זה שונה. כן, אבל יש לי איזה חוכמה אחרת. כן, אבל זה נכון שצריך לצעוק אל השם, אבל בכל זאת צריך איזה חוכמס. זהו, בכל דור ודור חייב אדם. תשביטו שאור מבתיכם, אמרה תורה, ובאו חז"ל ואמרו, כן, אבל לא. אתם יודעים מה זה תשביטו במשפט אחד? זה הדבר הכי פשוט בעולם. היום בזה נעמוד. פעם הבאה ניכנס לזה למאי. אתם יודעים מה זה תשביטו? אומר הרמב״ם, אין דבר יותר פשוט. תשביטו פירושו, תעשה את האמת. מה זה אמת? פעם דיברנו על זה בעניין של חמץ. ועכשיו נדבר על זה גם בעניין של חמץ וגם בעניין של הגלות הרוחנית. מה זה תשבית? שאלנו כמה פעמים את אותה שאלה בהרמה ההלכתית. מה פירוש תשבית? שפני פה עוגה. ואני אומר כאף עד הערב. אומר הרמב״ם, אתה לא צריך להגיד, אני חושב כהפרדה. אז אתה אומר כהפרדה, אבל זה עוגה. איך אתה אומר זה הפרדה? זה עוגה, אתה לא נורמלי, מה זה הפרדה? לך לחימאי, תשאל אותו אם זה הפרדה או עוגה. זה לא עוגה, מאפייה שלמה אני יכול להשתיק. כי אני מבטל מלא. ומה התשובה? התשובה היא אחת, פשוטה. מה אמרת לי, ללכת לחימאי? בוא נלך לחימאי. עכשיו תגיד לי, אדוני החימאי. העוגה הזאת, מה זה? זה לא ההפרדה? בוא נעבד את כל מה שיש פה כרגע. מה נשאר פה? מה באמת יש פה בסוף? מה יש פה? אני עוסק ומשתדל ובונה מצוין, אבל מה יש פה? מה נשאר פה? איך מגדיר אברהם אבינו? ואנוכי מה? עפר? ויפר. זה מה שאנוכי. הוא עבד על מישהו. זה צחצוחי ענווה מזויפים, ואברהם אבינו זה לא אני. מה זה באנוכי אברהם עפר? אנוכי עפר ויפר. לך למעבדה, תבדוק אם אנוכי עפר ויפר כן או לא. זה מה שאנוכי. קח עץ, נפה עם פה, הוא נגמר, מה נשאר בסוף? עפר ויפר. יש ארבעה יסודות בכל דבר בעולם, אומר לנו הרמב״ם. אש, רוח, מים. מה נשאר בסוף? עפר ויפר. נו, אז מה כל כך מסובך להשבית? אדם מבטל בליבו ומגיע למצב שהוא יכול להגיד שזה עפר ואפר. אמת. אמת לאמיתה, לכן אמרה התורה תשביתו. באו חז"ל ונתנו לנו יד ואמרו לנו אנחנו אוהבים אתכם, בואו לא נעבוד אחד על השני. אמרת עכשיו דרשה תשביתו, חבל עליך. נו, אז אתה משבית מהלב שלך את כל החמים. אני אתה עושה. אתה עושה צחוק? אמרת שאתה משבית ומבטל בלב ואתה יודע, אני יודע שאתה יודע, אתה משבית? או שאתה אומר אבל ריאלית צריך להתחשב. למה נכשיל אותך? למה נגיד לך תקיים תשביתו, הרי אתה לא יכול. בוא נעזור לך להגיע לתשביתו. תדע לך שמה שהתורה בעצם רצתה זה תשביתו, תבטל בלב. אבל אנחנו לא מסוגלים. אז נפקיע את כל החמץ, נחפש, נצניע, נשייר בלילה, נחשוב איך שורפים אותו, ניקח אותך עכשיו להדרכה. חודש לא נזוז בבית, לא ניגע בקירות, נדריך אותך איך מגיעים לתשביתו. לא בעיה, תשביתו. נכון, לכן נדריך אותך. אל תספר לאף אחד שצריך לקיים. אם תברך על ביטול, זו ברכה לבטלה. לא מאמין לך שאתה מתת לך. ואני לא רוצה לברך לך לבטלה. לא יפה, למה שאתה עושה לך? תהיה לטוב. אז בוא אני אעזור לך. אתה יודע מה הפירוש לברך? תברך על ביאור. זה אתה מבין? אש, אש, מדורה. אתה רואה אש, אתה יודע? או, זה אתה יודע? זה אתה מבין. ביאור, או, חזק, חזק. גם בדיקה לא מספיק, תשים פירורים. אתה יודע, לא. כך לאט לאט תבין שאתה לא יודע להשבית את מה שאי אפשר בכלל לראות אותו קיים. אתה מבין למה צריך לצאת ממצרים? איפה אתה ואיפה אתה? אך ביום הראשון תשביתו. זה הכוח לצאת ממצרים. אבל הכוח הוא לדעת איפה אני נמצא ביחס לצורך לתשתית. אז לכן, תבדוק. תבאר. תשרוף. תדע שהופקעה ממך מצוות תשביתו, כי אתה עוד לא יכול. ויום יבוא ותוכל להשבית ממש. כמה אמרנו, ובזה אני גומר, כשאני חושב על היונתי בחגבי הסלע של מקודם, קראנו פעם את הכתב סופר. אחרי המדרש הנפלא של רשי, אני חושב שזה משתלב נפלא. כתב סופר, לא של החתם סופר, שנזכרנו מקודם. כתב סופר אומר, כתוב במדרש, הסיבה מן התורה מנין. המדרש אומר, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. אז הסיבה היא לא דורית. אבל חז"ל ניסו במדרש להבין, הסיבה מן התורה מנין. אמרו חז"ל, הסיבה מן התורה מנין, שנאמר, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מדרש רבה בפרשת בשלח. ויסב. מכאן להסיבה מן התורה. לא רק מדרש קשה, זה לגמרי הפוך. כי הסיבה זה לשבת כבני חורין. וויסב זה להתחיל טירונות. אז מה פשט? איך ויסב זה המקרה להסלה? אומר הכתב סופר, ואף פעם לא ראיתי שזה ממש בדברים של רשי היומתי בחדבי הסלה. מתי כתוב ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף? למה? כי הנץ מכאן והנחש מכאן, ואין מה לעשות, ולכן בראותה מלחמה, ולכן ויסב. אתם יודעים מה קרה להם בויסב? פתאום הם אמרו, אולי עוד... לא, לא, כבר אין מצרים, אי אפשר להעזר בהם. אולי בכל זאת משהו מזג אוויר, אין מזג, אולי בים אין ים, אז מה, אז נשאר רק קודש ברוך הוא. עכשיו הם נהיו מסובים. השלב הראשון שהם הפכו למסובים, כשהם הגיעו לחגבי הסלע, וויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. ראיתי שרבי נתן אומר, אתם יודעים מה המבנה של מה נשתנה? אף פעם לא שמתי לב את זה. אתם יודעים מה המבנה של מה נשתנה? מה השאלה הראשונה, מה נשתנה הלילה הזה? נו, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. נו, עכשיו נשווה. אם אוכלים... למה אוכלים מצה? כי מצה היא לחם עוני. אז כל הלילות אוכלים חמץ ומצה. אז מתי אנחנו עשירים ומתי אנחנו עניים?
שער השנה.
שער השנה עשירים והלילה עניים. נכון? אוכלים מצה. הלאה, שאלה השנייה. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. הטבלה זה של עשירים. נו, אז כל הלילות מה אנחנו... עניים, הלילה, דאבל השירים, פעמיים, נכון? טוב, שאלה שלישית, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, השירים, הלילה הזה, ברור, עניים, טוב, שאלה רביעית, שבכל הלילות אנו אוכלים, ואין יושבים ואין מסובים, הלילה הזה, השירים. מה נשתנה הלילה הזה? הלילה הזה אנחנו מבינים שרק מעניות אפשר להגיע לעשירות פנימית. שהלילה הזה אנחנו מבינים שרק מהמרור אפשר להגיע להבנה של העושר החיים. זה מה שנשתנה הלילה הזה. מכירים את הסיפור? זהו, בזה עומדים, זה שעת סיפור, לכבוד הלילה. מכירים את הסיפור שסיפר רב נחמן פעם, הוא סיפר על יהודי שנתקע עם איזה גרמני, גוי, נתקע איתו ושניהם היו צריכים להתחיל נדודים. זה סיפור, שעת סיפור. הם שניהם היו צריכים להתחיל נדודים בעולם, היהודי הנודד והבעל הבית הגרמני. אמר היהודי לגרמני, תשמע, יש לי רק תרגיל אחד לעזור לך, כשתבין אותו הכל יסתדר. אני אלמד אותך כמה מנהגים של יהודים, כמה מילים ביידיש, ואז נסתדר, כי כשנודדים תמיד צריכים להגיע לבית כנסת הנכון, להשתיק לו הנכון, פה יש קינגל, פה יש זה. מה אתה תעשה? אתה גרמנית לא יעזור לך, אתה תבוא למסעדה, אתה תאכל, אין לך כלום הרי, בוא איתי. מצוין, קרבים לפסח, אומר לו היהודי, תראה, אתה תבוא, אתה תגיד, מה נשתונה, תמיד תמיד, מה נשתנה, ואחרי זה מה, ואחרי זה, ואחרי זה יש אוכל, חבל. חכה, קנה דלך, בשר, חכה, טוב. היהודי מגיע, מתרגש, מתנהג יפה, עושה את כל היהודים, וזה, מגיעים, מתחילים קידוש, תראה פלוי, ואז מתחילים לבלבל במוח, הוא לא מבין מה רוצים, לא מבין כלום. חכה לאוכל, קרפס. חכה, יחס, והם מתחילים לדבר, מגיד, מה נשתנה, דוס, ינס, לאט לאט, אחרי שעתיים הוא שומע תזוזות במטבח, מגיעה מצה. הוא אומר, אחרי המצה מביאים לו מרור. הגוי נשבר סופית, עזב את השולחן, הלך לברסנושים שם בבית מדרש, נרדם רעב גמור. שתיים בלילה מגיע יהודי מבסוט, צבע, אומר לו, איך היה? אומר לו, מה איך היה? נורא, 3 שעות, בסוף נתנו מרור, זה סוף הסעודה הזה. אלא הייתי משוגע, אז זה רק מתחיל. סיפור מובא אצל תלמידיו של רב נחמן מקובי אור, ואומרים, והתכוון רבינו, שצריך להיות יהודי כדי להבין שרק במרור זה מתחיל. אז זה רק מתחיל. ידעתי בחגבי הסלע, גם התשביטו וגם מטרת הסיפור. אני אכנס הלאה בעזרת השם בשבוע הבא.